וירא אל אברהם, אל יצחק, ואל יעקב, ואל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. אל האבות הקדוש ברוך הוא נתגלה בשם כל שדי. שמי השם לא נודעתי להם. ביור הדבר, הקדוש ברוך הוא לא יתגלה אל האבות בדרך נקית, אלא בתוך הטבע, בתוך המציאות. זו הייתה גדולתם של האבות, שלא היה צריך להראות להם ניסים על טבעיים כדי שיראו את ההופעה האלוקית, אלא הם ראו את זה בתוך המציאות. כל מה שהמציאות קרה במציאות, הם ראו את ריבונו של עולם, יוצר המציאות, פועל המציאות, הוא עושה את הטבע. וההתבוננות הזאת גרמה שבאמת הטבע פעל אצל האבות כאילו כמו שהם רצו. זה מה שאמרו חכמים, שיפה שיחתן של אבות יותר מתורתן של בנים. שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים. לקרוא את הסיפור של שיחתן של אבות, של עבדו של אברהם, ואיך הכל מתרחש אצלו, הכל באופן טבעי, אבל הכל מסתדר, הכל בסייעתא דשמיא. ורואים שריבונו של עולם מוביל את המהלכים, והוא עושה את המציאות. זה היה כוחם הגדול של האבות, שאמונתם השלימה בריבונו של עולם היא הייתה כל כך חזקה, שהם ראו את כל מה שהקדוש, כל מה שהטבע פועל, הכל זה מעשה השם. הקדוש ברוך הוא לא נגלה עליהם בניסים גלויים. ושמי השם לא נודעתי להם. וכעת, בגאולת מצרים, הקדוש ברוך הוא מתגלה בשמו. בשמו הגלוי. בשם הוויה. בהופעה עליונה. בניסים גלויים. שגם מי שאיננו רואה בתוך הטבע את הגדולה האלוקית, שהקדוש ברוך הוא מוביל את כל הטבע, הוא רואה שריבונו שלם מנהל את הטבע, ושהוא משנה סדרי הטבע, וזה דבר רק שהקדוש ברוך הוא בעצמו יכול לעשות. וגם הקימותי את בריתי איתם לתת להם את ארץ כנען וכולי, אני שמעתי את נקד בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם והזכור את בריתי. לכן בהבטחה האלוקית ארבע לשונות של גאולה. אם כן, למה הקדוש ברוך הוא לא מיד גואל את ישראל? התשובה היא בסוף הפרשה הקודמת, ויאמר השם אל משה, אתה עכשיו אתה תראה אשר אעשה לפרעה, כי ביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצו. כלומר, מהצרות תראה את הגאולה. כלומר, אתה, דווקא בגלל זה, אתה, משה שואל, למה הראות על העם הזה? כי מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה, ועצה לא הצלת את עמך. התשובה היא, ההרעה הזאת היא טובה. אתה, עכשיו, כתוצאה מההרעה הזאת, אתה תראה כי ביד חזקה ישלחם מארצו. אתה תראה את אשר יעשה לפרעה. כלומר, הצרות הן גורמות לישועות. יש לצרות תפקיד. ולכן צריך להתעזר בסבלנות. אני רוצה היום לעסוק בדברי חסידות. ראשית כל נתחיל באור המאיר, על הפרשה. אור המאיר כתוב בה, זה אחד מגדולי החסידות, ובפתיחה לספר כתוב, שכל רואה והוגה בספר הקדוש יראה לעיניים צדקת השם עשה, והיה דבוק בקונו בכל איתה ורגעיו בלתי נפרד בהליכה ובישיבה. קיים זה מה שכתוב בזה. זה מזכיר לי, אני קראתי סיפור, הביאו לי ספר עולי יעקב, ספר של הרבי מיוסטין, ושם מסופר שחסיד אחד נסע לרבי, לרב נחם מלל מויטובסק. הדרך ארוכה, ובדרך היה צריך לעצור באיזה יישוב לשבת, ונכנס לבית הכנסת, מישהו יזמין אותו בערב שבת. הרב של בית הכנסת ראה שיהודי הזה, אדם של צורה, עשה הרושם של באוריאן, של תלמיד חכם, הזמין אותו אליו לשבת. ארוחה, מדברים דברי תורה, באמת מתרשם מהאורח, אורח ממש תלמיד חכם, פלפלים, ועוברים מעניין לעניין, ובתוך הדברים הוא שומע מהחסיד הזה שהוא נוסע לרבי. שאל אותו, מה, אתה לא יכול למצוא על יד מקומך איזה רב שתעשה לך רב, אתה צריך לנסוע לרבי? ואמר לו, תראה, הרבי שלי הוא דבוק בריבונו של עולם כל הזמן. לא מסיח דעתו רגע אחד מדביקות. אומר, מאין אתה יודע מחשבות? אתה יודע מחשבות? אומר לו, אפשר. אתה גם יודע את המחשבות שלי? אמר לו, אפשר. נו, תגיד לי מה אני עכשיו חושב. אמר לו, עכשיו אתה חושב שיביתי השם לנגדי תמיד. אמר לו, לא זה חשבתי. אומר לו, חשבת עכשיו שיביתי השם לנגדי תמיד. אומר, לא חשבתי, דווקא חשבתי מחשבה אחרת. אמר לו החסיד, בגלל זה אני נוסע לרבי. כי הוא חושב תמיד שיביתי השם לנגדי תמיד. אני קראתי את השורה הזאת פה בפתח הספר. מדרגות של דביקות. אנשים דביקים כל הזמן, גדולים, דברי ישראל, דביקות מיוחדת בריבונו של עולם, מתמדת. והנה כאן על הפרשה, על הפסוק, וידבר השם אל משה ואל אהרון, ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, להוציא את בני ישראל מארץ מצרים, פירש רש"י, ויצווהם על בני ישראל, ציווה עליהם להניגם בנחת, לסבול אותם, ואל פרעה מלך מצרים ציוון עליו לחלוק לו כבוד בדבריהם. והדברים הם טיעונים הסבר. ציווה ויצווהם בני ישראל להניגם בנחת, לסבול אותם. ואל פרעה מלך מצרים ציוון לחלוק לו כבוד בדבריהם. והביאור של הדברים, הוא אומר, הרי הירידה לגלות ולכל הגלויות יש לה תפקיד, כפי שאנחנו כבר דיברנו בשבת הקודמת, שהיא לקבץ את הקדושה המפוזרת שהתפזרה, כפי שאומרים בעלי החוכמה הפנימית, ממחתו של אדם הראשון התפזרה הקדושה בכל רחבי התבל, והתפקיד של גלויות ישראל לקבץ את הקדושה, להחזיר אותה אל שורשה. וזה גם התפקיד של גלות מצרים. ולוציא משם את כל ניצוצות הקדושה. וזה מה שקרה בסופו של דבר. מה שכתוב בפסוק, וינצלו את מצרים, ועשו אותה, בפירוש וינצלו את מצרים, חז"ל אומרים, עשו אותה כמצולה שאין בה דגים. מצולה זה מעמקי הים, שהדגים שם לא, אין עם דגים במעמקים העמוקים של הים. אז כך עשו את מצרים, ריקה מהכל. מה, והכוונה, לא רק שרוקנו אותה, שלקחו משם קני כסף וקני זהב, ניצלו אותם, הדברים הם רוחניים. הם הוציאו משם את כל ניצוצות הקודש המפוזרים שם, במצרים. כי הקדושה הייתה בלועה, כאילו כתוצאה מחטאו של אדם הראשון, בלועה בתוך תומות, בתוך הרבה קליפות, בכל בכל מיני קלקולים. היו נקודות חיוביות, נקודות של קודש, שהיו בלועות שם, וצריך לשאוב אותם משם ולהחזיר אותם בחזרה אל מקורם. על כן היה צריך גם שהגלות תימשך, כי יש הרבה מה ללקט, ויש הרבה מה לאסוף, וכל עוד שלא נפעל את כל הפעולה הדרושה כדי לקבץ את כל הנקצוצות הקודש שיש שם, היה צריך להתעכב שם. גם אצל פרו, מלך מצרים, היה הגדר של ראש התומת, ראש מצרים, ראש התומה, יש בו גם כן נקודות של ניצוצות. זה שם גם אדם זוכה להיות מלך, יש פה איזו הופעה מסוימת של גדלות מיוחדת שהכל הקדוש ברוך הוא נותן, ואין מלך ללא שריבונו של עולם ממליך אותו. כלומר שיש בו גם נקודה איזו פנימית שיש לה זכות קיום, וגם את זה צריך ללקט. זה התפקיד המיוחד של משה ואהרון בפגישתם עם פרו. והתפקיד של כל ישראל, כל אחד ואחד התפקיד שלו, זה ללקט את ניצוצות הקודש שיש שם בתוך המצרים, וגם הם כאילו בלועים בתוך מצרים. גוי מקרב גוי הקדוש ברוך הוא הוציא, מתוך הקרב כאילו ישראל היו בלועים שם, ובעצם הייתה שם בלויה קדושה בתוך תומה שצריך ללקט את הקדושה הזאת. על כן היה צריך את כל התהליך הארוך הזה של מהלכי הגאולה, של המכות, 10 מכות שנמשכות, וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה ולאהרון. תעניק, מצווים אותם על בני ישראל, כלומר, להעניק גם בנחת לסבול אותם, להסביר שבעצם יש כאן תפקיד לכל הצרות הללו, וצריך סבלנות לקבל את הצרות, מפני שעל ידי התהליך הזה הוא תהליך של תיקון, שיש לו תפקיד ארוך מתקן. כל אחד על ידי ההתמודדויות האלה, על ידי הקשיים האלה, והעמידה בקשיים, והרצון להתגבר על הקשיים, ולא ליפול, זה, בדרך זה מלקטים את הניצוצות ועולים במדרגות הקודש. וגם תצווהם אל פרעה מלך מצרים, ציווהם לחלוק לו כבוד. כלומר, יש כאן גם כן רמז לרמוז על כבוד מלכות עליון המלובש בו. כלומר, בכל מלך בעולם יש כאן איזה תלבושת של הופעה מלכותית. הקדוש ברוך הוא נותן למלך את המעמד הזה, את הכבוד הזה. כלומר, אתה פוגש כאן איזה משהו שהקדוש ברוך הוא נותן. מלכות עליונה. אפילו שהיא נמצאת אצל במקום של תומה. אבל זה הקדוש ברוך הוא נתן. זאת אומרת, אתה צריך למשוך משם את הגדולה המלכותית, את הגודל של נקודת הקודש שנמצאת שם בפנים, וזה התפקידם של משה ואהרון. ואכן, אחרי שנגמר התפקיד הזה, באמת מתבטל הערך של מצרים, וגם כבוד המלכות של מצרים הוא לגמרי מתמעט, כי כבוד מלכות עליון שהייתה שם היא נשאבה החוצה, והם נשארים ריקים ככלי ריק שאין בו את הגודל שמקודם מקיים אותם. והביור הזה ממשיך, אנחנו רואים את זה בתוך הפסוקים. בהמשך הפרשה נאמר, כי אתה שלחתי את ידי ואח אותך ואת עמך בדבר ותיכחד מן הארץ. אני יכולתי, אומר הקדוש ברוך הוא, תגיד שמשה יגיד את זה לפרו, יכולתי לשלוח את ידי ובדבר כבר לחלות אותך ולא שלא יהיה שום דבר. ואולם בעבור זאת עמדתיך, בעבור הראותך את כוחי ולמען ספר שמי בכל הארץ. כלומר, יכולתי במכה אחת לסלק אותך מן המציאות, אבל יש כאן מהלך. מה שאני עושה זה למען עבורתך את כוחי ולמען ספר שמי בכל הארץ. אמרנו שתפקיד של הגלות זה ללקט את כל הניצוצות. התפקיד של האדם בכלל בעולם, הנשמה האלוקית יורדת מלמעלה, ממקום כבודה, יורדת אל העולם הזה, העולם שהוא מתואר כעולם חומרי, עולם גשמי, שיש בו תערובת של טוב ורע. התפקיד של הנשמה לרדת אל העולם, כמו שאמרו חכמים, כדי שאחר כך היא תזכה בטוב בזכות עצמה. והוא מביא כאן שכתוב בספרים, מי שאוכל אוכל שלו שלו, מי שאוכל נהנה מאחרים, לא נעים לו להסתכל בפניו. לא לאכול נעמה דקיסופה, נעם שמתביישים, פת של מתביישים בה. כי מי שאוכל מה שלא שלו, ושותה מה שלא שלו, הוא לא נעים לו להסתכל. זה נראה, נמצא בירושלמי, לגבי הרכבה של עץ. אם מרכיבים באדמה, לוקחים ענף של עץ, מרכיבים אותה באדמה והוא יוצא מהצד השני, והוא עדיין מחובר לעץ הראשון, אז לא צריכים למנות לענף הזה החדש, שנות אור לעכשיו מתחיל לצמוח מענף הזה עץ חדש, והוא מחובר לעץ הראשון. כיוון שהעץ הראשון עברו עליו שלוש שנות עולה, גם העץ, גם ענף הנוסף, הוא ענף חלק מהעץ הראשון, ולא צריך למנות שנות עולה. אלא אם כן, נחתך הענף שם בתוך האדמה, שהוא שריש שם בתוך האדמה, הוא נחתך, והוא נפרד, מאותו הרגע כבר הוא עץ גדול, צריך למנות לו שנות עולה. כאילו אז שתלו אותו מחדש. אומר הירושלמי, מניין יודעים אם העץ הזה נחתך, אולי הוא נחתך באדמה, אולי לא נחתך, איך יודעים אם למנות לו שנות עולה מחדש, אם לאכול את הפירות. הוא אומר, זה תלוי בצורה של העלים. אם העלים פונים אל העץ החדש, סימן שכנראה נחתך למטה. כי אם עדיין זה מחובר, העלים פונים לצד השני, כי לא נעים להם להסתכל למי שעושה להם טובה, במי שהם תלויים בו. אנשים לא נעים, לא, אנשים לא עצים גם כן. זה טבע מציאותי כזה, שלא נעים להסתכל במי שמסייע לך. נעמה דקיסופה, לא נעים להסתכל ממי שנותן לך ואתה תלוי בו. על כן, הנשמה יורדת לעולם הזה, כדי לזכות בעולם הבא מכוח זכויותיה. ואז הקישור שלה כמובן. ובשביל כך יורדת הנשמה לעולם הזה להתמודד ולהיאבק, וכל הזמן נמצאת במצב כזה של התמודדויות. וזה עושה הניצחון על הקשיים, זה עושה את שמחה כמובן לריבונו של עולם, וזה מביא את האדם לידי שלימותו. ולכן יעקב נולד יחד עם עשיו תאומים. והנה תאומים בביתנה, שם כתוב בלי א', וחז"ל אומרים, מפני שהתאומים האלה לא היו שלמים. כן, זה לא כמו אצל תמר, שהנה תאומים בביתנה נאמר באלף, ששניהם היו צדיקים. אבל כאן אחד לא היה צדיק. ולהראות, למה הם נולדו יחד, תאומים ביחד, להראות שעם כל יעקב נולד עשיו. ויעקב הוא סמל של עם ישראל, שכל אדם יש לו עשיו בתוכו, שהוא צריך להתגבר עליו, שהוא צריך לנצח אותו. זה סדר המציאות. בכלל כל המאורות שירו לאבות, מעשה אבות סימן לבנים. וכשאנחנו רואים האבות, אנחנו לא מתכוונים רק האבות. כל מה שאנחנו פוגשים במאורות בדורות קודמים, זה סימן לבנים. ישראל מתמודדים ביציאת מצרים עם פרו מלך מצרים, בכל דור ודור יש פרו. יש פרו של אותו הדור, יש המצרים של אותו הדור. ולא רק בכל דור ודור, בכל אדם באדם. יש גם את החלק הקדוש, הטהור, השלם, ויש את החלק היותר נמוך, היותר חומרי, יותר גשמי, שמושך אותו לצד השני, והוא בבחינת פרו, הוא בבחינת עשיו, הוא בבחינה הזאת שיצר הרע, שתפקידו כאילו לעכב את האדם מלעשות רצונו של רבונו של עולם, ואדם צריך, והנפש האלוקית שבתוכו צריכה להתגבר ולנצח, וההתמודדות הזאת נמשכת כל הדורות, ובכל אדם ואדם וכל הזמנים, עד שיבוא גאולה שלמה, ותואר הטומאה מן הארץ, אז הכל יתהפך לטובה. עד אז, כל הזמן תהליך מתמשך של תיקונים, של, על ידי התמודדויות, ועל ידי מאבקים יומיומיים. אדם לא צריך לפחד מהקשיים האלה, אלא לראות אותם כאתגרים שנצרכים כדי שהוא יוציא את כוחותיו הקדושים מן הכוח אל הפועל, ויוציא, יאסוף את כל נקודות הקודש שיש בטומאה, וישאב אותם וירומם אותם. זה הסדר. וזה מה שנאמר כאן. אילו היה הקדוש ברוך הוא רוצה לחלות את פרעה, וזה היה איזה מטרה כזאת לסלק את הטומאה בעצמו, אז יכול הקדוש ברוך הוא יכול להיות כבר לקוט את פרעה בדבר. אבל רצונו של הקדוש ברוך הוא שתהיה ההתמודדות הזאת, התמודדות מתמשכת וכל הזמן. ולכן היה צריך 10 מכות ולא מכה אחת, כדי לעבור עוד שלב של הופעה אלוקית, עוד שלב של התמודדות. ואני רוצה להוסיף כאן, שבעצם בני ישראל עברו כאן גם כן, הם לא עמדו כצופים וראו שפרעה מקבל מכות, והם, ברוך השם, כבר הולכים ונגלים, אלא כל עוד שהם לא נגלו, כל פעם שפרעה קיבל מכה, מצד אחד, שמחה גדולה, והנה פרעה לא נכנע, נפילת רוח, עכשיו שהוא קיבל מכה, והוא לא נכנע, הוא יהיה לנו עוד יותר רע. כי אנחנו עשינו לו צרות. כי בגלל משה רבינו הוא קיבל מכה, והוא לא נכנע, ולא משלח אותנו מארץ. והבעלה הולכת וגוברת. עוד מכה, והוא לא נכנע. עוד מכה, והוא לא נכנע. פחד, התחושה, מה יקרה לנו, מה הוא יעשה לנו, אחרי שהוא מקבל את כל המכות הללו, הרי השנאה הולכת ומתגברת כלפי ישראל, הרי הכעס הולך ומתעצם, וצריך להתמודד, ולדעת, לא לפחד, לחזק את הביטחון, לחזק את האמונה, לעמוד וכל הזמן להתמודד, זה היה התהליך של 10 המכות, שהוא כלל בתוכו, עבודה עצמית שבני ישראל שעובדים כל הזמן ונפגשים עם פחדים, עם קשיים ועם מכבדות ומתגברים על זה. והאמונה עומדת בניסיון ומתחשלת ומתחזקת וגבוה גם כמובן לנוכח כל הניסים הגדולים. ישראל רואים ניסים, ישראל גם מתמודדים ומיני ומיני הולך עם ישראל ומזדקך ומתאר וכאילו שואב את כל הקדושה המלובשת בתוך הטומאה של מצרים ונהיה מוכשר לצאת ולעלות אל הקודש, לצאת ממצרים בדרך לארץ ישראל, בדרך לקבל תורה ומצוות. אני רוצה להשלים את הדברים בדברי הקדושת לוי, שהוא יותר יורד לפרטים ועומד על התפקיד של המכות השונות, גם כן בצורה כללית, אבל יותר מפורטת ממה שעכשיו דיברנו. הוא שואל, נאמר ויאמר משה לפרעה, התפאר עליי, למתי יעתיר לך? ויאמר למחר. ויאמר כי דברך, למען תדע כי אין כהשם אלוקינו. זה נאמר במכת הצפרדעים. ובמכת הערוב כתוב, והפליתי ביום ההוא את ארץ גושן אשר עמי עומד עליה, לבלתי היות שם הרוב, הרוב, למען תדע כי אני השם בקרב הארץ. כלומר, כאן סגנון אחר. אצל הצפרדעים נאמר, למען תדע כי אין כהשם אלוקינו. ונאמר, התפאר עליי. למתי יעתיר לך? למען תדע כי אין כהשם אלוקינו. ובערוב, כפי שאנחנו ראינו, כתוב, למען תדע כי אני השם בקרב הארץ. וקודם מכת ברד כתוב, כי בפעם הזאת אני שולח וכו', אני שולח וכו', בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ. קודם נאמר כי אין כהשם בקרב הארץ, ועכשיו כי אין כמוני בכל הארץ. ובמכת ברד כתיב, כצאתי את העיר ואפרוס כפי אל השם והקולות יחדלון, למען תדע כי לשם הארץ. כלומר, כל פעם תדע ידיעה נוספת. פעם תדע כי אין כהשם אלוקינו, פעם הבא תדע כי אין כהשם בקרב הארץ, פעם אחר כי אין כמוני בכל הארץ, ואחר כך תדע כי להשם הארץ. כל פעם תדע דבר נוסף, לימוד חדש, ידיעה חדשה. פרעה ידע, עם ישראל ידע, העולם ידע. זה לימוד שיעורים כלליים שהקדוש ברוך הוא נותן שיעורי אמונה במכות האלה, לדעת את השם. והוא מפרש. בזוהר נאמר על הפסוק, אני ראשון ואני אחרון ובלעדיי אין אלוקים, אני ראשון דח חולם ואני אחרון דח חיריק, אלוקים דם מלפום שורוק. זאת אומרת, אני ראשון זה חולם, נקודה שמעל האות. אני אחרון, נקודה שמתחת לאות, חיריק. ועדיין אלוקים דם מלפום שורוק, נקודה שבאמצע. כן? אנחנו רואים הניקוד, בניקוד זה דברים שצריכים להתבונן. כל מקום, איפה הניקוד נמצא, אולי מלמד משהו. מעל האות, באמצע האות, מתחת לאות. זה רק בנקודה אחת, בחולם, בחיריק ובשורוק. מה פירוש המאמר הזה בזוהר? ידוע שישראל הם ראשית. ראשית תבואתו. ישראל עלו במחשבה תחילה. והם ראשית לכל בריאת העולמות. בראשית ברא אלוקים, בשביל ראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית. וגם הם נקראים ראשית המחשבה. והשם יתברך, ברוך הוא, מתפאר בהם. כמו שכתוב, ישראל אשר בך אתפאר. והצדיקים הם פועלים בתפילה מה שהם רוצים ומהפכים מידת הדין למידת הרחמים וחסדים על ישראל. ומביאים בתפילתם שפע וברכה לכל העולמות. כלומר, זה התפקיד של הצדיקים שבישראל, זה התפקיד של התגלות ישראל, שהקדוש ברוך הוא יכול להתפאר בהם, דהיינו ההתפארות על ידי שהצדיקים יכולים להפוך מידת הדין למידת הרחמים. וזה בחינת אני ראשון. אני ראשון המתגלה בראשונים, כלומר בישראל שהם ראשית, שהם בחינת ראשון. כן, זה חולם. רצה לומר שישראל עמו בבחינת חולם שהם על גבי האותיות. וכך ישראל אמרו, נקראו ראשית המחשבה. אז דיברנו עכשיו על כוחם של ישראל, שיש להם כוח לצדיקים שבישראל לפעול ולשנות לפעמים את המציאות. יש ניסים שנעשים בתוך המציאות, בתוך הטבע, כמו בימי מרדכי ואסתר, שלכאורה הכל היה כסדר הטבע, אבל זה היה סדר טבע מופתי, התרחשות שכולם רואים שיד השם מעורבת בזה, אבל הכל טבעי. לא היה שם שום דבר יוצא מסדר הטבע. כלומר, יש הופעות אלוקיות שבתוך המציאות, זה השורוק, בתוך האות, כן? יש מעל האות, האות כביכול זה המציאות, מעל האות ישראל הם ראשית לכל המציאות, לכל, מעל הכל. ויש בתוך, בתוך האות, זה הניסים שהקדוש ברוך הוא עושה בתוך המציאות. ניסים טבעיים. אבל הכל מלובש בתוך טבע. ויש בחינה אחרת, מה שהשם יתברך ברוך הוא ברוב גודלו, מחריט ומגדע את הרשעים, שהם נמצאים בתחתית, למטה. בקצה הם הנמוכים שבמציאות, ששם הרע, שם הקלקול. כיוון שמלכותו בכל משלה. כמו שיהיה אם ירצה השם לעתיד לבוא, שהקדוש ברוך הוא יחוז בכנפי הארץ, לנער רישי ארץ, והאלילים קרות יקרתון, והיה השם למלך על כל הארץ, ויכירו כולם כל כוח מלכותו. וזו אני אחרון. אני ראשון, הראשית, ההופעה האלוקית שמתגלה בתוך ישראל, שהם הראשית של הכל. אני אחרון, זה ההופעה האלוקית שמתגלה בהחרטת הרשעים שהם בתחתית, שהם חיריק כביכול, אחרון, לחיריק, שהוא למטה מאותיות, וגם באמצע, וזה המדדי אין אלוקים, שקדוש ברוך הוא בתוך, בתוך, מתגלה גם בתוך הטבע, בתוך המציאות. כלומר, התיקון של העולם, תיקון כל הניצצות שנפלו אפילו במדרגות התחתונות. הכל יעידו שהשם אחד ושמו אחד. ועכשיו הוא מבאר על פי זה את הפסוקים. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, משה אמר לפרו, במכת הצפרדעים התפאר עליי. המכה הראשונה, המכה הזאת של הצפרדעים, זה מכה להראות את גדולתם, את גדולתם של הצדיקים, את גדולתם של ישראל, התפאר עליי. טוב, עכשיו תופיע התפארות. הקדוש ברוך הוא מתפאר בישראל, ישראל אשר בך התפאר. ויאמר כדברך, למען תדע כי אין כהשם אלוקינו. כי השם אלוקינו מורה שהוא אלוקינו, אלוקי ישראל. תדע כי אין כהשם אלוקינו. לא כי אני השם בקרב הארץ, זה כללי, משהו כללי. השם אלוקינו. למען תדע כי אין כהשם אלוקינו שלנו. תדע, תכיר את ערכם של ישראל. תכיר את ערכם של הצדיקים, של הקדושים. זה במכת הצפרדעים. זה הלימוד הראשון, למען תדע כי אין כהשם אלוקינו. ישראל של, כן, אלוקי ישראל דייקה, שעלו במחשבה תחילה, ובשבילם נבראו כל העולמות, וישית המחשבה, שבהם השם יתפאר. ולכך אמר משה רבינו לפרו, יתפאר עליי, למתי יעתיר לך. כלומר, שהודיע לפרו שיש כוח בתפילת הצדיקים לפעול. אני אתפלל, ואני אשנה את המציאות, אני ישראל, בכוח הקדוש ברוך הוא מסייע בעדינו, ואתה תראה את הדבר הזה, יופיע כאן גדולתם של ישראל, הראשית של המציאות, בתפארתה. מה שהם רוצים מהפכים, מידת הדין למידת הרחמים. וגם השם יתברך עושה לעמו ישראל ניסים ונפלאות למעלה מהטבע, כי הם ראשית המחשבה שהוא למעלה מהטבע. כלומר, כיוון שישראל למעלה מהטבע, אז לכן גם נעשים להם ניסים למעלה מהטבע. וזו כי אין כהשם אלוקינו דייקה. זה בחינת אני ראשון. ואני אחרון שהוא חולם, זה במכת הרוב. הודיע לו לפרו, והפליתי ביום ההוא. לא זה, אני חושב שהוא מדבר על השורוק, תכף נראה. והפליתי ביום ההוא לבלתי היות שם הרוב. למען תדע כי אני השם בקרב הארץ. רצה לומר אפילו בתוך הטבע, שם כבודי, וזו בקרב הארץ, דייקה. כי זה היה נס שהיה שיפלה השם את ארץ גושן, שלא היה שם הרוב, שלא היה שום שינוי בתוואים. כלומר, העובדה שהרוב לא מסתובב, לא נכנס לארץ גושן, אבל נמצא בכל ארץ מצרים, זה לא רואים כאן נס. כן? כמו שהים נפח, המים נפחים לדם, רואים נס. כל הצפרדים בבת אחת פתאום מתים, נעלמים. נס ברגע מסוים. אבל הרוב לא עובר, זה נס טבעי כזה. רואים שמשהו משונה, משהו מיוחד. אבל להראות שהקדוש ברוך הוא גם מופיע בתוך דרכי הטבע, ובולט הדבר הזה שהטבע עושה את רצונו, את רצונו של ריבונו של עולם. הטבע לא משתנה, אבל הוא בעצמו עושה את רצונו של ריבונו של עולם. זה היה נס מלובש בטבעיות. וזה מבלעדיי אין אלוקים, דשורוק. בחינה שנייה. פעם שלישית, הקדוש ברוך הוא מודיע, מלמד עוד לימוד. לא רק שהקדוש ברוך הוא שולט בטבע, והטבע בעצמו, בתוך הטבע, הטבע עושה רצונו של הקדוש ברוך הוא. עוד הפעם הודיע לו משה רבינו, עליו השלום עם פרעה, המדרגה השלישית, אני האחרון, דחיריק. במה שאמר לו, בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ. כי אתה שלחתי את ידי ואח אותך בדבר ותיכחד מן הארץ. כלומר, אני יכולתי לשלוח את ידי ותיכחד מן הארץ. ואולם, למען ספר שמי בכל הארץ, רצה לומר, כמו שאמרנו לאל, שהשם ידורך מחריט ומגעה את הרשעים, שיקירו כל מלכותו ידברך, ואפילו המדרגה התחתונה, הם הניצוצות שנפלו בקליפה, רחמנא ליצלן, מוכרחים הם להכיר כל מלכותו ידברך. וזה שהודיע לו משה רבינו, כי אין כמוני בכל הארץ, הארץ, הארציות, המדרגה הנמוכה, אפילו הארץ בעצמה, שקדוש ברוך הוא בשמי השמיים, ואין כמוני בכל הארץ, עד המדרגה הנמוכה, עד הרשעים, שהוא מחריט את הרשעים, שהם בעצם המדרגה הנמוכה שבתוך המציאות. אין כמוני בכל הארץ. בכל הארץ דייקה, אפילו בארציות, שם כבודו יתברך. אז יש לנו כבר שלושה לימודים. כל אחד לימוד נוסף, בנוסף ללימוד שמקודם לימוד. והנה במכת ברד הודיע לו משה רבינו, למען תדע כי לשם הארץ. כאן, יש כאן עוד לימוד, שהקדוש ברוך הוא מלמד, למען תדע כי לשם הארץ, פירושו של דבר, שלא כמו שחושבים הפילוסופים, שעזב השם את הארץ, שזה, הוא למעלה, 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 הוא לא למעלה מהמציאות, הוא לא יכול להיות בתוך העולם, בתוך המציאות. הוא לא מנהיג את העולם, לא משגיח בתחתונים, כי הוא רם, מתנשא. משה רבינו הודיע שאינו כן, אבל באמת שהשם יתברך משגיח בכל הנבראים שבעולם. הוא מחיה אותם בכל רגע, מאין לאש, והשגחתו בכל הנמצאים בעולם, שאפילו בשעה שהנוכרים מתפלל אליו יתברך, השם יתברך שומע תפילתו. כלומר, זה כאן עוד לימוד. שאם נוכרי, שהוא רחוק מהשם, אבל הוא בכל זאת פונה אל השם ומתפלל אל השם, הקדוש ברוך הוא עוזר לו, כמו ששלמה אמר, כן, שהתפלל שלמה, וגם הנוכרי שיפנה אל בית המקדש בתפילתו, הקדוש ברוך הוא יענה לו. וזה אמר משה רבינו, עליו השלום, כי להשם הארץ, זאת אומרת שהשם יתברך משגיח בתחתונים, ובכל שבטו ישגיח על כל יושבי הארץ. והנה במכת ברד לא התפלל משה רבינו עליו השלום עבור שישלח את העם, כי משה היה יודע שהוא כבר, שהפעם הוא לא ישלח את העם. על למה הוא התפלל? מפני שבא פרעה ואמר לו, השם הצדיק ואני ועמי הרשעים. אתה אומר ביטוי כזה, מגיע שאני אתפלל והקדוש ברוך הוא, כאילו אתה מבקש בקשה מהקדוש ברוך הוא שיסלח. תראה שגם תפילה של רשעים היא גם כן תפילה של נוכרים, תפילה של רשעים, אם הם פונים בתפילה, הקדוש ברוך הוא עונה להם. הקדוש ברוך הוא משגיח על העולם, ורואה הכל. זה היה הלימוד הנוסף, למען תדע כי להשם הארץ. כלומר, באמת יש להתבונן ולראות את המכות, ולראות שבכל מכה ומכה שהקדוש ברוך הוא נתן למצרים, היה לימוד נוסף של גדולת השם, לימוד נוסף, לימוד אמונה נוסף, שיעור כללי באמונה. יש שיעור כללי בישיבה, יש שיעור כללי בעולם. ריבונו של עולם נתן שיעור כללי. שיעור כללי, שיעור באמונה. 10 שיעורים. סדרת שיעורים באמונה, לברר את כל האמונה בכל מדרגותיה, כל שלב ושלב בירור, שקדוש ברוך הוא משגיח בשמיים, בארץ, בכל מקום ומקום. הכלל שאנחנו התבוננו כאן בדבריהם של אור המאיר וקדושת לוי, זה כשאנחנו מסתכלים ולומדים את הפרשות הללו, אנחנו צריכים לדעת שמה שאז היה מתרחש תמיד. אם הדברים אמורים באופן כללי על אחת כמה וכמה בדור שלנו, כשאנחנו פוגשים את הפרשיות הללו, אנחנו מרגישים איזה קישור אליהם. אחרית כראשית, אנחנו נמצאים בתהליך, בתקופה של שלבים של גאולה, של קיבוץ גלויות, של חזרה לארץ ישראל, של עצמאות בארץ ישראל, ובתוך כל המהלכים הללו קשיים ועיכובים, ויש הכבדת לב. יש הכבדת לב, ומתוך זה יש צרות וקשיים. הכבדת לב של פרו, בכל דור הפרו שלו. ואתה תדע, לדעת את הדבר הזה, שכל העיכובים הללו מפני שצריכים להתרחש עוד תיקונים. עוד תיקונים רוחניים, עוד התגברויות, עוד בירורי אמונה שעדיין לא הושלמו. וכל קושי כזה הוא נצרך. והוא דרוש כדי שנצח אותו, כדי שנתמודד בו, כדי שלא ניפול ברוחנו, כדי שנהיה חזקים ונתמודד גם עם צרות מסוגים שונים. פעם צרות רוחניות, פעם צרות גשמיות, פעם צרות שמבחוץ, פעם צרות שיותר מבפנים. אם הוא אמר לנו שבכל דור ודור יש פרו של אותו הדור ויש עשיו, ויש בכל אחד ואחד עשיו, אז יש גם בתוך עם ישראל יש צדיקים ויש פחות צדיקים, ויש גם מקולקלים, וההתמודדות גם בתוך פנימה, כמו שבתוך כל אדם ואדם יש התמודדויות בין כוחות הנפש, בין הכוחות היותר טובים ויותר רוחניים, בין הכוחות הגשמיים וכוחות הגוף. ועל כן האמרה שהקדוש ברוך הוא אמר, ציווה על בני ישראל סבלנות, היא גם נאמרת להיום. ויצווהם על בני ישראל, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה ואהרון על בני ישראל להיות סבלנים, לסבול את התקופה הזאת, וגם להבין שישראל עומדים בקשיים, ולראות בסבלנות את הקושי שלהם ואת קוצר הרוח שמתבטא, זה חלק מכל העניין. וכמו שבאופן כללי, כמו שאמרנו, בכלל ישראל אנחנו רואים את הדברים הללו, זה תהליך. ואם מסתכלים במבט הזה של אמונה, אז גם רואים שאנחנו מתקדמים. אם מסתכלים במבט שטחי, אפשר לחשוב שהצרות הן רבות מאוד, ההתקדמות היא לא ניכרת, ואפילו נראית סכנות של נסיגות, ושאולי כאילו הכיוון מסתובב לכיוון הפוך, אבל לא כן. במבט עמוק של אמונה, אם ככה מסתכלים על במבט הזה של הפרשה שלנו, של הפרשיות הלנו, אנחנו מסתכלים על התור שלנו, אנחנו יכולים לראות, יש לנו כבר ניסיון. כבר ראינו שחשבו כל פעם שהכל מתעכב, הכל מתעכב, ובעצם זה כל הזמן התקדם. כבר זה היה ביציאת מצרים. אז גם עכשיו, שזה נראה כאילו יש עיכובים וכו' וכו', בעצם הדברים כל הזמן מתקדמים ונבנים. וככל מה שאנחנו נדע איך באמת להתמודד עם הקשיים, איך באמת לראות את יד השם המסובבת את הכל לטובה, ומאמינים שכל הקשיים האלה אנחנו בוטחים בריבונו של עולם, לא מאבדים לרגע את הביטחון שהוא מנהל את העניינים, ושכל מה שהוא עושה זה הכל לטובה, כולל הקשיים, על מנת להתגבר עליהם, על מנת לנצח אותם. אז כך, ככל מה שאנחנו מדברים כך, האמונה מתגברת, ואנחנו באמת עוד גם תורמים להתקדמות של מהלכי הגאולה באמונתנו. כמו שאמרתי במבט הכללי, גם במבט האישי. כל אדם ואדם מתמודד בתוכו, בינו לבין עצמו. כל אחד ואחד יש לו את האיסף שלו. את התאום שלו בתוך עצמו. את החלק היותר נמוך, יותר מגושם, החפץ בהנאות העולם, מדברים גשמיים, ולפעמים אפילו מסית לדברים אסורים. וזה נוצר כמובן על מנת שאדם יתגבר, על מנת שאדם ינצח את זה. ואדם צריך לשמוח שיש לו את ההתמודדויות האלה, כי הם מה שמקרבים אותו לריבונו של עולם. הם מה שמזכים אותו אחר כך שזה לא יהיה נעמא דכיסופא. וההתמודדויות האלה הם בונות אותו. אם הוא יסתכל על קושי כאתגר, לא כאיזה צרה שנפלה עליו והוא לא יודע מאיזה מקום, אלא כאתגר שצריך לנצח אותו, אז הוא ישמח עליו. הקדוש ברוך הוא עמיד אותו בניסיון, ואין גדול כבעל הניסיון. מי שמתמודד ומנצח, אז הוא עלה במדרגה. כל המבט משתנה על כל סדרי המציאות. אדם מסתכל על המציאות לא כאילו איזה גורל שנפל עליו, שלא יודע מאיפה הוא בא, הוא לא יודע מה לעשות איתו, אלא הכל מכוון. יש השגחה אלוקית מסודרת, וכל קושי, כל צרה שאדם נתקל בה, היא באה על מנת שאדם ידע איך להתמודד איתה, לקבל את היסורים באהבה, לא ליפול ברוחו, לדעת שהיסורים האלה ממרקים אותו, לדעת שהוא מתרומם על ידיהם. יש לו קשיים גם רוחניים, גם חברתיים, לא רק קשיים פיזיים, מחלות או צרות אחרות או בעיות כלכליות אלא קשיים רוחניים, קשיי הבנה. הוא לא מצליח להשיג מה שהוא רוצה בלימודים, הוא לא מצליח להתפלל כמו שהוא רוצה. זה היה גם קושי שריבונו שלה מבין אותו באתגר הזה, לקבל באהבה ולראות איך להתמודד עם זה. כל סוגי הקשיים, כל ההתמודדויות, כל היסבים, כל המדרגות שלהם, רוחניות וגשמיות. כשיודע אדם כך להסתכל על זה, במבט של אמונה, להסתכל על כל הקשיים, הוא יכול להפוך לאדם גדול, לפתח את אמונתו ולהגיע למדרגות עליונות, ובאמת גם כשהוא ככה מסתכל, הקשיים נעלמים. ולפעמים נותנים לו קשיים יותר גדולים כדי להעלות עוד יותר מדרגות. לפעמים זה מחסד אלוקי שהקדוש ברוך הוא עושה, שמישהו היה כל כך טוב ובעצם התגבר על כל הקשיים, אבל אפשר לעלות עוד מדרגה ואז עוד קושי, וכך סובב חלילה, עד שבעזרת השם נגיע לשלימות המבוקשת שאנחנו מקווים שהיא תהיה בקרוב, ושנזכה לגאולה שלמה.